פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
בפרשת כי תישא בפתחה אנחנו קוראים על קורבן הקטורת. קטורת שהייתה מעשירה ולכן חדשים לבקרים. רק מי שלא הקריב קטורת הוא היה בעת ההגרלה כדי לזכות להקריב קטורת. קטורת שעצרה מגיפה. קטורת שיש בה הרבה מאוד סגולות. האמרה אמת מדבר על מה שנאמר בפרשת פיתום הקטורת. בשם תניה בר כפרה, שכששוחקים את הבשמים לקטורת, אומרים היטב עדק, עדק היטב. למה? כי הכל יפה לבשמים. חז"ל אמרו שהקולות המושמעים בעת שחיקת סממני בשמים משביחים את הקטורת, ולכן בשעת השחיקה יש להשמיע קול. ומה אומרים? היטב עדק, עדק היטב. שואל האמרה אמת, אמת שהשמעת הקול תוך כדי שחיקה מועילה ומשביחה את סממני הקטורת. אבל למה עליו לשנן מילים שלכאורה אין בהם שום עניין? עדק היטב, היטב עדק. הרי יוכל באותה שעה לשנן בכל מזמורי תהילים, פרקי משניות וכיוצא בכך, ואז הוא מקיים גם מצוות תלמוד תורה. אומר האמרה אמת שבעת עיסוק בקטורת אסור שהעוסק יסיח דעתו, גם לא לתלמוד תורה וגם לא לאמירת תהילים. אם הוא יעשה אז גם תורתו לא תהיה כראוי לה וגם הקטורת תלקה בחסר. העיסוק בקטורת כמו בכל מצווה אחרת דורשת את האדם ללא שיעור להיות מחויב ולהיות מרוכז בה. אחרי שיגמר המלאכה שחיקת הסממנים העוסק בכך יישב וילמד ויתפלל, אבל אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא הנימה. לכל עיסוק של קודש האדם חייב להתמסר בכל כוחו וישותו. אסור לאדם לפסק בשולחן ערוך לעשות מלאכה או להתעסק בעיסוק אחר כלשהו בשעה שהוא מתפלל או בשעה שהוא לומד. אם הוא עושה את זה הוא מוגדר בהלכה כהליכה בקרי, שעושה את מלאכת השם לבעל חשיבות משנית. אי אפשר לעשות גם וגם באותה שעה. במקרה כזה הקטורת אינה כמו שצריך והתורה אינה כמו שצריך. הנביא מלאכי אומר ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך השם צבקותו. אומרת הגמרא מסכת חגיגה שאנחנו לומדים עכשיו בדף היומי, אם דומה הרב למלאך השם צבקות יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו. למה צריך להיות הרב במדרגה גבוהה כל כך עד שידמה למלאך כדי שיבקשו תורה מפיהו? הרי רק יחידי סגולה יכולים להגיע לדרגה עליונה כזו. אנחנו יודעים שמלאך אחד לא עושה שתי שליחויות. כל הווייתו הינה לשליחות שקיבל. כך צריך להתנהג הרב, להידמות למלאך, שכל מגמתו, ישותו, כוחו ועונו יהיו עבור העמדת תלמידיו בקרן אורה. מסופר על אחד מתושבי ניקשבורג שמצא את פרנסתו בקושי ועמל קשות להמציא לבני משפחתו לחם לפי עטף. גם בתוך ביתו פנים היה מוקף לו הלידו בחבלי איסורים. בנו היה חולה במחלה קשה שלא נמצא להמרפא. ובנוסף לכך באותה תקופה נתקבלה בביתו הודעה מטעם השלטונות של הצבא שהגיע זמנו של בן אחר לשרת בצבא, סיכון מוחלט להימחק ולהיעלם. הטרדות האלה נתנו את אותותיהם ברב אפרים, הם הפריעו לו בלימוד הגמרא, אפילו תפילתו כבר נאמרה מתוך פיזור הנפש, ואם בשל המשאלות הרבות היה עליו לבקש מבורא עולם, הוא לא הצליח. לא הצליח להתרכז בתפילתו והיא נאמרה מן השפה ולחוץ. מועקה גדולה שררה לי בו, אני לא יכול להתפלל כדבאי בפני ריבונו של עולם. הרי התפילה היא עבודה שבלב, למה שאני לא אזכה כמו כל יהודי אחר להתקשר לבורא עולם בתפילה הזאת? בצר לו, הוא פנה אל רבה של עירו ושפך לפניו את מר ליבו. רבו היה רבי יוחנן בנדיקט. סיפר לו רבי יוחנן מה שאירע בימי זקנו, הגאון רב מרדכי בנט, שכיהן לפני שנים על אותה רבנות. הוא אומר, הם היו עסוקים בהכנות לימים הנוראים בשנת תקע"ח, ושם נשמע קול שיורש העצר של מלך הונגריה חוזר מדרך ארוכה ויחלוף בעיר ניקלשבורג. ההודעה עוררה שמחה בלב התושבים, כי הם ידעו שאפשר בשעה שהוא עובר, זה שעת כושר לבקש בקשות. ביקשו, בערב ראש השנה ניגשו פרנסי העיר ליועציו וביקשו להזמין את יורש העצר לביקור בית הכנסת היהודי. הוא הסכים, אבל עננה כבדה הייתה על תאריך הביקור. בעוד שני ימים זה יהיה זה ראש השנה, וזה לא ראוי שבעיצומו של יום כה קדוש הוא יבקר בבית הכנסת. רב העיר, מרדכי בנט, לא היה גם הוא נוח מכך. היום המקודש בו נכתבים ונכתמים לחיים טובים, בו מבקש כל יהודי שנה טובה, היא תופרה על ידי ביקור של נסיך גוי. אבל הוא ידע שאי אפשר לפגוע בכבוד המלכות. הוא התפלל שלא תארע תקלה על ידי הביקור הזה. ביום ראש השנה התפללו היהודים בחיל וברטט, הנסיך טרם בא. הם נותרו בבית הכנסת גם בסעודה על מנת לא להפסיד את ביקורו, אבל גם כשהגיע זמן מנחה, הוא לא הגיע. הרב החליט להתפלל מנחה בהתלהבות וברגש ולעזוב את הכל. הסתיימה תפילת 18 של לחש, הרב היה צריך להתחיל בחזרת השץ, נשמע פתאום קול רעש גדול. הייתה זו פמליה של הנסיך. חרב ההתרגשות, הרב המשיך בתפילה בדבקות ובעוצמה, שהוא בכלל לא מפנה את ראשו לכיוון האורח. רק יראת השם, בלתי לשם לבדו, הייתה מולו. מי האיש הזה? שאל הרב את היהודים כשהבחין שהוא בכלל לא מבחין בהיכנסו. מנו לו, הוא רב חשוב, הוא הרב שלנו. היום זה יום המשפט של כל היהודי, והוא מתפלל בתחנונים עבורו ועבורנו, שניכתב לשנה טובה ומבורכת. ושסיים רב מרדכי את תפילתו, ניגש לעבר הנסיך ואמר לו מתח ירד כבוד, ובירך ברוך שחלק בחורמתו לבשר ודם. הנסיך נבעל לפשר האירוע ואמר לו, הסביר לו הרב שבירכתי את הקדוש ברוך הוא על כך שהוא חלק ונתן מחוכמתו הגדולה אליך הנסיך. אבל אני מבקש סליחה שלא חלקתי כבוד לנסיך אם הגיעו לבית הכנסת. היום זה יום גדול ונורא ליהודים, וביקשתי שנה טובה ומבורכת ושפע עבור כל החי. דברי הרב ובעיקר תפילתו הנרגשת עוררו את הנסיך, והוא אמר להם דווקא תפילתו של הרב בלי שהרגיש בכלל, פעלה את פעולתה לטובה, ואני אסייע לכם וכל מה שאתם רוצים אתן לכם. כי אני רואה שדבריו של הרב יוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. ושסיים רבי יוחנן בנדיקט את סיפורו באוזני רב אפרים אמר לו, אתה מבין מהי כוחה של תפילה בכוונה? דווקא בשל תפילתו הזקה של זקני, בלי לחוש בעירמת המלכות, הוא השפיע שפע תורה טובה לעירו. גם תפילתו של יהודי צריכה להיות בלתי לשם לבדו, להתפלל בכוונה יתרה בלי לחשוב על כלום. זולת זאת, התפילה צריכה להיות בבחינת לעובדו בכל לבבכם, בכל הלב. ואם אדם מתפלל בכוונה יתרה, הוא פועל גדולות ונצורות, ישועות ונפלאות, בכל טוב סלע. שבת שלום.
פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.